כן, סיימנו את זה. אנחנו ממשיכים, נקמה עבור פגיעות בעבר. חשבונות. חשבונות, קופה של חשבונות. קופה של חשבונות. נקמה עבור פגיעות בעבר. באופן כללי, רק לפני שאנחנו מתחילים את העניין הזה, כהקדמה. כן, כל העניין של נקמה. ראינו את זה בהתחלת הספר, long time ago, את המסלול המעניין, את המעגל, סליחה. כל מריבה בין בעל לאישה, כך בעמוד 8, היא הרסנית. היא נוטלת את התא מן החיים ומונעת כל פעילות פוריה. וזה לענייננו. המחלוקת פותחת מעגל מכאיב של כעס, אלבון ונקמה. יפה. זאת אומרת, כל מריבה שהייתה בין בעל ואישה ולא נפטרה כראוי, לא נתבררה, לא נפטרה למקום של צמיחה ולימוד לקחים, היא בעצם ממשיכה לייצר כעס, אלבון וחיפוש הזדמנות לנקמה. זאת אומרת, הנקמה זה אחד מדרכי הפתרון במרכאות של פגיעה באלבון. שאני נוקם במי שפגע באלבוני, בזה אני משיב לעצמי את כבודי, כאילו. נקמה. שאלה מי צריך לנקום, ואיך נוקמים בכלל. כן? אבל כל מריבה שלא נפטרה, למעשה היא ממשיכה לקיים את המעגל של כעס, אלבון ונקמה. זה קיים גם מערכות יחסים בין חברים, תשימו לב, אם יש לכם מערכת יחסים מסוימת ששם היה איזשהו מריבה, אי הבנה, והיא לא נפטרה, יש איזה מין כזה מעגל קטן, שיש בו מרכיבים, כעס, אלבון, נקמה. עכשיו, הנקמה היא לא צריכה להיות נקמה בוקס בפרצוף או חרב בבטן. נקמה יכולה להיות בהתעלמות מהצורך של הזולת, בשמחה לעידו כאשר הוא נכשל במבחן, בשקט, בצד, אתה שמח על זה. נקמות, יש כל מיני צורות של נקמה. כל מיני צורות. זאת אומרת, אבל צריך להבין, כל מעגל שלא נפטר, שלושת המרכיבים האלו, ממשיכים להזין אותו, זה מסתובב לנו כאן בפנים. אנחנו חפשים את ההזדמנות האידיאלית, שנוכל לשחרר את הנקמה. ראיתם, בתוך המעגל הזה, הנקמה זה הקצה האחרון. כן? כעס. כעס מעורר, כעס. אני כועס על זה שפגע בי. אחרי הכעס בא אלבון. אחרי אלבון מתעורר צורך הנקמה, שהוא מהווה מעין פתרון לאלבון ולכעס. אז הייתי אומר, תופעת הקצה זה הנקמה. הנקמה זה הצורך הכי בוער, כי בו תלוי הפתרון של שני הדברים הקודמים. בתוך מערכות יחסים, כפי שאמרתי, גם שלנו וזה, כן. במידה כזו או אחרת, אנחנו מוצאים את המעגלים האלו ברמות שונות. יש כאלה מעגלים קטנים, יש מעגלים של כעס, אלבון ונקמה שהם מאוד מאוד גדולים. מאוד מאוד גדולים. והם מפרנסים, באמת, הם מפרנסים יחסי איבה בין אנשים, בין חברות, בין חברות בתוך ציבור. כן? ולמעשה, מה שאמרתי כרגע, אפשר באמצעות המודל הזה להסביר הרבה מהבעיות שיש בין אדם לחברו, ובין חלקי הציבור בכלל, והציבור הישראלי בפרט. כן? ציבור הישראלי. חלקים גדולים מן הציבור ראו באירוע הנורא והמזעזע והמופקר של רצח ראש ממשלה בישראל. כעס, אלבון ונקמה. רצח ראש ממשלה בישראל? אני לא יודע אם שכחתם, אבל זה קרה בישראל פה. כעס, אלבון ונקמה. ואיך אמר יאיר לפיד אחרי הגירוש מגוש קטיף? זה היה נקמה על רצח ראש הממשלה. יאיר לפיד. הוא השמיע את זה בדרך אגב, בתוך, זה לא שהוא בכותרת הראשית, אין כמה. הוא השמיע את זה בתוך שיחה. קבל עם ועדה, נאמר כך. אבל אני לא מגנה אותו על כך. אני רק טוען שאי אפשר שדבר כזה הוא יהיה בלא נקמה. כל מיני סוגי נקמות. אגב, נקמה, זה לא שהנקמה היחידה, זה לא רק ההתנתקות מגוש קטיף, להוביל את המהלך הזה, כן? להשיב כגמולם למתיישבים, לציבור הדתי-לאומי, כן? זה לא הנקמה היחידה, זה לא הצורה היחידה של הנקמה על הדבר הנורא הזה שקרה, יש כל מיני צורות נקמה. אבל רואים את זה בתוך הציבור. כעס, אלבון, נקמה. עכשיו אנחנו נכנסים פנימה לתוך העניין הזוגי, וגם שם, מעגלים לא פתורים יהיו בשלב כזה או אחר מוכרחים להיפטר בכיוון של נקמה. אני לא מצדיק את זה, אבל בוא נתפלא שפתאום האישה, כן, לא מכינה לך את האוכל בזמן, פתאום האישה מסובבת את הגב, פתאום האישה לא נענית לרצון מסוים שלך, זה נקמה. זה סוג של נקמה. נקמה מאוד מתוקה אגב, כי עכשיו היא יכולה לראות אותך, כשהיא אומרת לא, היא יכולה לראות אותך מתכווץ בתוכך. מה שנקרא מידה כנגד מידה. אתה פגעת בי, גם אני אפגע בך. איך פוגעים באדם הכי חזק? איך פוגעים הכי חזק? כן? הפגיעה הכי קשה זה כאשר אתה מאוד מאוד רעב, ויש שולחן ארוך, ואתה בא לאכול, ואני לוקח את הסלחת מלפניך. זאת אומרת, אני בז ומתלוצץ על הרצון הבסיסי שלך, החזק שלך. אתה רוצה עכשיו לאכול, כן? אני מושך את הצלחת. זה ביזיון. אז האישה יכולה פתאום לנקום בצורה כזו שהיא מכירה את הצורך שלך, זה יכול להיות באוכל, זה יכול להיות כל דבר אחר, זה יכול לפלוש גם למקומות של יחסי אישות. היא יודעת הרגישות שלך לעליין, את הצורך הדחוף שלך לדבר. היא יכולה פתאום להפנות כתף קרה ולהתענג על זה שעכשיו אתה נרמס לארץ. הצורך הכי בסיסי ובוער שיש לך בשעה זו, פשוט נדחה בשעת נפש. ואז לראות אותך מתקמת, זה מסוכן אגב, כי מי שנוקמים בו הוא מחזיר נקמה, זה מעגל שאין הסוף כמובן. אבל אני רק מדבר כרגע על תופעות, כן? לא אומר שתופעות חיוביות, אבל זה תופעות קיימות, כן? אם כן, יש גוונים וגווני גוונים לנקמות. עכשיו, אחרי הקדמה הזו, בואו ניכנס רגע לפסקה עצמה. נקמה עבור פגיעות בעבר. בכלל, צריך לזכור, אלבונות לא נשכחים, ככל שאלבון יותר עמוק, למרות שזה היה בעבר, כן? הערבים עוד מרגישים נעלבים עוד מתקופת ישמעאל. כבר כל כך הרבה שנים חלפו מאז, הם עדיין מרגישים נעלבים. ובכלל, אם רוצים להבין היטב את יסודות המחלוקת בעולם, צריך ללכת תמיד תמיד למקרא. שם הכל התחיל. יצחק וישמעאל, עשיו ויעקב, כל הדמויות, מעשי אבות, סימן לבנים. כל הדמויות הקמאיות האלה, עוצמותיות שפעלו בעבר, הם בעצם מקרינים על כל תופעות הווה. הרבה מהסנאות, הכעסים, האלבונות, רצון הנקם, נובע מעיכול לא נכון של תופעות העבר. אני לא בא עכשיו להגיד, ישמעאל יכול בהחלט להרגיש נעלב, כן? יכול להרגיש נעלב. גם קין הרגיש נעלב שלא קיבלו את מנחתו. ודאי, זה לא מוצדק, כמו שהשם בעצמו אומר לו. אם תיטיב שאת, ואם לא, לפתח אתה תרובץ. מה אתה מתמסכן, קין? אתה מרגיש נעלב? תפל בעצמך, תחזור בתשובה. אבל אני ממש רוצה להגיד שהאומות והתרבויות בהווה, הן עולות מן העבר. הן עולות מן העבר עם כל המטען העברי של כעס, אלבון ונקמה. לא דבר ריקו. צריך להבין שהערבים בהתייחסות שלהם לעם ישראל, זה שהערבים לא רוצים שלעם ישראל תהיה אישות, שתהיה לו מדינה, שיהיה לו סמל ודגל. זה לא סתם לא רוצים את זה. כי ברגע שאנחנו אישות, כל שכן דת, תחשבו על זה, זה אומר שהם מספר שתיים. וילך ישמעאל אחר יצחק, מלמד שבסוף ימיו עשה תשובה, ומלמד שעשה תשובה, סליחה. זאת אומרת, ישמעאל עשה תשובה בסוף. אבל אז שהוא עשה תשובה, הוא צריך לעבוד על כל האלבונות שלו, ולהבין את השורש להם. הוא צריך להבין, אחרי זה הוא ילך אחרי ישראל. אחרי זה הוא ילך אחרי ישראל. ילך אחרי ישראל. אבל יש אלבונות. הנה, ברמת החיכוכים שבין אומות, בין תרבויות, לא פשוט. כי כל נקודת אלבון, ככל שהיא יותר עמוקה, לא משנה מתי התרחשה. גם אם התרחשה לפני 2,000 שנה בחיי אומות, או התרחשה לפני 30 שנה בחיי היחיד, אנחנו זוכרים את זה כמו היום. כמו היום. עקרון השכחה לא חל על הדברים האלו. אלא אם כן בדרך נס. איך אני יודע שזה רק בדרך נס? כאשר עשיו פוגש את יעקב, הרי זה פלא שהוא לא הרג אותו למקום. פלא. מה קרה? נס. כך מסבירים בעלי המוסר. הקדוש ברוך עשה נס. הוא שינה את טבעו של עשיו, את טבע הנקמה והשנאה, כן? יש מחלוקת אצל חכמים, האם זה שהוא מנשק אותו, כן? זה נשיקה אמיתית, כן? או לא אמיתית. יש אומרים, נשקו בכל ליבו, וזה עצמו הנס. יש אומרים שלא נשקו בכל ליבו. כן? אלבונות עבר לא נשכחים. אין חוק ההתיישנות חל עליהם, עד שהדבר ייפטר בצורה עמוקה ושורשית. כפי שלמדנו מסיפורו של הלל, גורמי הכעס הם מצטברים. מצטברים. עוד טיפה ועוד טיפה. זה נהפך למקווה מים, לאגם, לבריכה. גורמי הכעס מצטברים. ראינו את הסיפור של הלל, ששם הוא תוקף את הלל מכמה כיוונים, כדי לעורר בו את הכעס, מכמה כיוונים. מזלזל בו על ידי איזה מין קריאה כזו, מי כאן הלל, מי כאן הלל. כל מיני, אתה הוא שאומרים שנשיא אותה, אני לא רוצה להכריס אותך, יש לי הרבה שאלות. כן, הוא בא בערב שבת, בשעה שהוא מתקלח, וזה כל מיני. הרבה, כאילו גורמי כעס שבאמצעותם, הוא מנסה לעורר את כעסו של הלל, את אלבונו ואת נקמתו. כן, מצבים נפשיים שהיו אמורים להעיד, חלילה, אם הלל היה נכשל בזה, זה היה אמור להעיד על כך שהלל הוא לא יכול להוות דמות מוסרית. שזו הייתה מטרתו של אותו בריון, להוכיח שהלל הוא לא, איי איי איי. אתם מחזיקים הלל, הלכה כמותו, ראש בדין. בואו תראו, הלל הוא כעסן, והלל הוא נעלה, והלל הוא נוקם. זה מה שהוא רצה להשיג. כמובן שלא הצליח. כמובן שלא הצליח, ודיברנו על זה בעריכות אז. אבל למדנו משם שככל שיש יותר גורמי כעס, יותר ויותר פעולות שעשויות לגרום לאדם כעס, כן? הנה, צילן מיד יסב. כפי שלמדנו בסיפורו של הלל, גורמי הכעס הם מצטברים. הם מצטברים. אפילו אם אין אנו מגיבים על מעשה מכעיס, הוא נחקק בזיכרוננו. כן? אנחנו לא מגיבים, איזה סיבה אנחנו לא מגיבים? אנחנו לא מגיבים מסיבות של, אני יודע, סיבות של זמן, מקום, יכולת פיזית, אני יודע מה, אבל זה לא מונע, כן, מהעלבון, זה לא מונע ממנו להיחקק בזיכרוננו. לא מונע, כן? זה נכנס לנקודה פנימית של הלב, שהיא מעל הזמן והמקום. התגובה היא תלויה בזמן ומקום, היא תלויה בתנאים, כן, מגבילים. אבל הכעס הוא בתוך הלב, ובתוך הלב זה לא תלוי בשום דבר, זה מעל הזמן ומקום, זה מעל כל התנאים כולם. זה מה שמסביר את הפער בין תחושת הכעס בלב לבין התגובה על הכעס. התגובה היא שייכת למישור המקום והזמן, ומעלה יש מגבלות, כן? ואילו רושם הכעס או ציור הכעס, מכיוון שמקומו בלב, הוא לא תלוי בשום דבר. אני יכול לשבת פה עכשיו להרגיש כאילו אני בספרד, אבל מצד הגוף אני פה. יש הגבלה. מצד הגוף אני מוגבל, אני פה. אני יכול כמובן לגשר על הפער הזה, אם אני אקנה כרטיס ועשה ויזה, אעלה על המטוס ועשה. אני גם בגופי אהיה בספרד. אבל לעת עתה אני מסתפק, או נאלץ להסתפק, כן? להיות בספרד בליבי, בדמיוני, לא שאני מחפש את המקום, כן, נגיד, תור דוגמה. אני בדמיוני נמצא בספרד. ובדמיוני אני אכן שם. אני עשוי להרגיש אפילו תחושות מסוימות שמאפיינות אדם שנמצא בספרד. אני יכול להתלהב, להתרגש, אולי אפילו להזיל דמעה על איזה נוף נפלא שראיתי, כן? ועכשיו אני רק מדמיין אותו, כן? אותו דבר גם פה. העלבון, הכעס והנקם, אלו ציורים שמקורם ומרכזם הוא בתוך הלב. וממילא אין דבר שיכול להקביל אותם, ואת הנחושת יצק שלמה במעבה האדמה. כלומר, הדברים האלו יוצקים אותם במעבה הלב עמוק. שם נמצאים הציורים. אם היינו יכולים לפתוח את עולם הלב שלנו, היינו רואים שם גלריה שלמה של ציורים. ציורים רבים ומשונים. ציורי אהבה, ציורי החמצה, ציורי אכזבה, ציורי דברים, שנאה, כל מיני ציורים. הלב הוא מלא בציורים. עיקר העבודה, אגב, והתיקון, זה באמת מידת הטהרה, שהרב, שהמסילת ישרים מדבר על מידת הטהרה, הוא מדבר על התיקון של הציורים. מידת הטהרה זה תיקון הציורים, זה עבודה מאוד מאוד פנימית ועמוקה. אנחנו עסוקים בדרך כלל, בהתחלה, בתיקון של הרשמים החיצוניים יותר. מידת הזהירות זה תיקון המעשים. מידת הזריזות, גם זה שייך למעשים. מידת הנקיות, גם זה שייך למעשים. כן? מידת הפרישות, גם זה שייך למעשים. משלב מסוים ואילך זה עובר לעבודה על המחשבות. נכנסים לעולם הפנימי יותר. זה דבר מעניין. כן? נקיות, טהרה, חסידות, קדושה. זה כבר עבודה פנימית, זה תיקון העולם הפנימי. אבל בואו נזכור. כל מאורעות העבר, כל מאורע לפי עוצמתו וערכו, הוא ודאי הוליד בנו איזה ציור בתוך הלב. והציור הזה לא נשכח. יש לו דינמיקה משלו. הוא מחולל מעשים, לפעמים בלי ידיעתנו. הוא מחולל מעשים האופייניים לו. עד כדי כך, שאמור לי מה מעשיך, ואומר לך, אומר לך מה ציוריך. זאת אומרת, אם תאמר לי מה המעשים שלך, אני יכול להגיד לך מה הציורים שלך. ואולי אפילו במאמץ קצת, בחקירה קצת קטנה, יכול גם לראות איפה זה קרה לך. אותו אירוע שהשאיר את הציור בפנים, הציור הזה עכשיו פה הוא כמו מנוע, כן? הוא פועל והוא מוליד מעשים. צורת הדיבור שלך היא משם, צורת ההתנהגות, סדרי עדיפויות שלך, המידות שלך, הם כולם יונקים מתוך הציורים האלה. עכשיו בוא נחזור לעניין ונאמר כך. אם כן, אפילו אם אין אנו מגיבים על מעשה מכעיס, הוא נחקק בזיכרוננו, ואביו שמר את הדבר. זה נחקק בזיכרון. ואם ישנה, כן, המעשה המכעיס, כעסנו יגדל כפליים, שוב, הכעס הכפול מעמיק את הציור, אבל מה קורה שהכעס הוא כפול? הוא מתחיל לקרב אותנו גם לאיזה תחום, לאיזה מישור? המעשי. כלומר, שהכעס יתבטא גם במעשה. ככל שהכעס הולך ומתקפל, כן, מתחפל, מצטמצם הפער בין הציור לבין היצירה, לבין הבפועל, לבין הכעס המעשי, ככל שהציור מתקפל. כן? שנייה, רגע. הוא נחקק, ואם ישנה כעסנו יגדל כפליים, כמו כן, כפי שהוסבר לאל, ככל שהפגיעה חוזרת על עצמה, אנו נוטים להאמין שהדבר מכוון. דבר שמעמיק את ציור הכעס והשנאה. ככל שאנחנו יותר מאמינים שהדבר שנעשה כלפינו הוא מכוון בכוונה תחילה, לאחיס ובדווקא, כך יותר נכעס. הציור של הכעס מתעמק, משתכלל. כן? אנו נוטים להאמין שדבר מכוון, והוא מכעיס אותנו יותר. המסקנה העולה מכאן היא שאדם החש כי כעסו הינו ללא יחס לגורם הכעס, כן? ישקול היטב האם אינו נוקם כעת על פגיעות בכבודו בעבר. מה נאמר פה? מה פשר המשפט הזה? אני אתן לך לשאול. כלומר, אישה פגעה בבעלה, גבר פגעה באשתו, 7 פעמים. מתי? לפני 13 שנה. לאחר עוד 3 שנים, או אפילו שנה, הוא פגע בפעם אחת בודדת. והאישה התפרצה בעוצמה כבירה. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם התפרצות האישה במקרה הבודד מקץ 10 שנים? פרופורציונלי בכלל לפעולה שהוא עשה כלפיה? התשובה היא לא. אז למה התפרצה ככה? זה 7 פעמים. כמו שאמרנו, זה לא נשכח. מכיוון שזה לא נשכח, כן? הכל מצטרף. זה שזה קרה לפני 7 שנים, והאירוע הבודד קרה אחרי 3 שנים נוספות או שנה, זה רק למראית עין הפרשי זמן. מצד האמת, הכל כאחד. למה אשכול שניכם פעם אחת? איך אומרת? נחשב הדבר גם שניכם. נחשב הדבר כאילו מתו שניהם ביום אחד. אבל זה לא קרה ביום אחד. אבל העלאת הזיכרון היא מחברת, והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. אבל זה לא ימים אחדים. זה 7 שנים. 14 שנה. למה ימים אחדים? אבל אהבת רחל גורמת שכל הימים האלו יצטרפו ויתחברו כאחד. זה מה שגורם גם לחיבור של 7 עם האחד. 7 האירועים עם המקרה הבודד, הם נקשרים. למה הם נקשרים? כי בתוך הלב הם אחד. בתוך הלב הכל מאוחד. אין ריחוק מקום בתוך הלב. אז הנה הסיבה, זה מה שהוא אומר כאן. כן, מה רוצה לשאול יוסף?
שבעצם האדם הנפגע יכול לסלוח מעצמו.
זה עבודה מוסרית. אכן דיברתי על פירוק המעגל. אנחנו לא מדברים על פירוק המעגל, שם דיברנו בעריכות על פירוק המעגל. כן, איך עושים את זה, איך משתמשים במחלוקת כדי לצמוח. כן, איך הופכים מריבה לבירור. כן, וכן הלאה. ודאי שאפשר לפרק את המעגל הזה על ידי גישה מוסרית, אמונית, אפשר לפרק את המעגל הזה. אבל פה מדובר על מעגלים שלא טופלו כהלכה, וממילא יש בהם את היסוד של כעס, אלבון ורצון לנקם. והנה לנו דוגמה איך נקם מתעורר כתוצאה מחשבון, כן? הפגיעות של שנים רבות, נקרא לזה כך. למשל, אישה יוצאת לקני... יש מישהו שלא? מישהו רוצה להגיע, להגיד משהו? היום. סיף. למשל, אישה יוצאת לקניות ונועלת את הדלת אחריה. היא שכחה שבעלה התקשר אליה והודיעה שאין לו מפתחות לבית. הוא התקשר בעוד מועד, אבל היא שכחה, תוך כדי דיבור, היא שכחה שהוא ביקש ממנה להשאיר את המפתחות. הבעל חוזר, מגלה שאינה יכולה להיכנס לבית, ונאלץ להמתין זמן רב לשובה במקום אחר. בין אם הדבר מכעיס אותו ובין אם לאו, הרי שהוא יזכור זאת כמעשה של חוסר התחשבות. הצדקה לכעס מעשי אין, אבל זיכרון יש. זיכרון יש. כלומר, הלב ממצא מהאירוע, כן? הלב ממצא מהאירוע, כן? זה כמו את האנרגיה שלו. זה כמו התרופות האלו, איך זה נקרא התרופות האלה שעושים צנטריפוגה? נו? תרופות האלה שהם כמו מים, שהם ממצאים, פרחי בה, איך זה? נו? איך זה? כן, כן. כן. שלוקחים רק את האנרגיה של הצמח. כן? הלב הוא לוקח את האנרגיה של האירוע. הוא עוזב, כביכול, את הצד החיצוני של האירוע, ולוקח וממצא מתוך האירוע את האנרגיה הפנימית שלו. במקרה הזה, מה תהיה האנרגיה הפנימית? פגיעה בכבודי. פגיעה בכבודי. אולי אפילו התעללות. זה מה שנלקח פנימה. הציור הזה הוא מאוד מאוד איכותי, הוא עוצמתי, כן? הכעס המעשי לא מופיע בשלב זה, אבל בתוך הלב כבר משהו ממתין. הלאה. שבוע לאחר מכן, שבוע בלבד, שוכחת האישה להעביר לו הודעה שנתקבלה בטלפון, וזעמו גואה. המקרה השני בפני עצמו, הוא שולי למדי אם נדון אותו בפני עצמו. כן? האפקט הפרטי שלו בפני עצמו הוא קטן, אבל הכוח המצטרף של הרשמים בתוך הלב, זה מה שעושה את הסיפור. הודעה שנתקבל, זה עמו גואה, המקרה שנפני עצמו הוא שוליל מדי, אך בגלל שקדם לו מקרה דומה, הבעל משוכנע שחוסר ההתחשבות אינו מכוון. וכיוון שאין שכחה בלב, נמצא שהמקרה השני, הוא מצרף את האנרגיה, כן, שלו, אל הראשון. ושם במוקד החוויה בתוך הלב, זה מורגש כמשהו עצמתי. אומרים חז"ל שכאשר ישראל שרויים בצער, הקדוש ברוך הוא מזיל טיפה אחת לתוך הים הגדול. יש ביטוי. כן. אז מסופר שאחד החכמים התפלל לקדוש ברוך הוא על צערם של ישראל. אמר לו, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אם אתה עוד תמשיך להתפלל על זה, אני אוריד טיפה אחת נוספת והעולם כולו יחרב. זאת אומרת, זה קצת, הטיפה של הקדוש ברוך הוא זה משול לרושם שבלב. זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, עוד טיפה ועוד טיפה, והכל גואה כלפי חוץ. אז סליחה על ההשוואה, פה זה ריבונו של עולם ואנחנו רק בני אדם, אבל נקודת הלב היא נקודה מאוד מאוד איכותית ועמוקה, וכל דבר שנכנס בפנימיות הלב הוא פועל בין לרעה, בין לטובה, אם זה רושם חיובי. והיו הדברים האלה היום על לבביך, כן? וידעת והשיבות אל לבביך. אם אתה מצליח להעביר את הידיעה אל הלב, זה יפעל פעולה אדירה, נכון? אבל במידה מסוימת, גם כאשר מכניסים דבר שלילי אל תוך הלב, גם הוא פועל מאותה נקודה, מאותו מרכז. רק נסיים את זה עד הנקודה, מיד אני, בדקות שנותרו אני אתן לך. המקרה השני בפני עצמו הוא שוליל מדי. אך בגלל שקדם לו מקרה דומה, הבעל משוכנע שחוסר ההתחשבות אינה מכוון. את תמיד עושה לי דברים כאלה יאמר, והמריבה תתלקח. הרגשת התמידיות באמת נובעת מאותו נקודה איכותית שבלב, ששם הדבר מורגש בעוצמה כבירה, כאילו מאז ומתמיד הדבר נעשה. אבל פי שבמישור החיצוני, אלו היו שתי מקרים נפרדים זה מזה, ואין דבר שמקשר ביניהם במישור החיצוני. ממש אין. אבל בנקודת הלב, הכל מתאחד והכל נקשר. בין לטובה ולהבדיל, בין לרעה. לכן אתם רואים כמה צריך זהירות, בשעה שאנחנו חווים דברים. א', צריך להשתדל לחוות כמה שיותר חוויות חיוביות. כמה שיותר חוויות חיוביות, שהרשמים והציורים בתוך הלב יהיו ציורים חיוביים. וכאשר אנחנו נקלעים לחוויה שהיא מורכבת ובעייתית, אנחנו צריכים לשים את האצבע ולא לתת לזה לחדור אל תוך הלב, לעשות את הבירור, תכף ומיד. כן? לא לחכות. חבר פגע. תאמר לו מיד. אחי, למה עשיתי לי כך? בוא נדבר. לעצור את הרושם בדרכו אל הלב. לעצור את הרושם של התינה, של האיבה. כי אם לא נעשה את הבירור הזה בהקדם, זה יתפוס את מקומו בתוך הלב. אז מתחיל מאבק בתוך הלב בין הציורים החיוביים שקנית במהלך של שנים לבין הציור השלילי. אתם מבינים מה קורה שם בפנים? כן? זאת אומרת, שוב, אם היינו יכולים להסתכל במיקרוסקופ פנימה אל תוך הלב, היינו רואים מלחמה בלתי פוסקת בין רשמים חיוביים של אהבה, של סבלנות, של צניעות, של ענווה. רשמים חיוביים שחדרו לתוכנו כתוצאה מכל מיני אירועים, מצוות שעשינו, השתדלות, הקרבה וכו'. ואז פתאום בא ציור שלילי, הוא נכנס בפנים, בתוך הלב, ומתחיל איזשהו מאבק בין הציורים. אותו מאבק, אגב, הוא זה שגורם לנו באיזשהו שלב את הספקנות. הספקנות היא תולדה של מאבק בין ציורי רע וטוב, כן? שציורים רעים גם תלוי איזה ציורה. אם אדם למשל חווה, כן? חוויה עמוקה וסוחפת של גאווה. הציור הזה נכנס פנימה ומתחיל לחבל בציורי הענווה. ואז יש לאדם ספק בכלל אם ענווה זה דבר שכדאי. הוא מתחיל להסתפק בזה. למה אתה מסתפק? הרי אתה היית ענב לפני שעתיים, שלוש. למה אתה מסתפק? אלא נכנס פנימה ותימה. מה שנקרא זבובי מוות יבאיש זבוב מוות. כן? זבובי מוות יבאיש רוקח. כלומר, השמן הטוב של הציורים החיובים, הזבוב הזה, כן, של יצרה נמשל לזבוב, הוא נכנס פנימה, והוא מלכלך את המרקם של הציורים החיוביים. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במצבי ספק. דבר שלא הסתפקתי בו בשמונה בערב, אני מסתפק פה פתאום, מסתפק בו פתאום בעשר. זאת למה? כי איזה רושם שלילי נכנס בשעתיים האלו, והוא כבר משנה את המרקם, עם כל הנפקמינה וההשלכות שיש לזה, על מעשיי, על הוודאות שלי בדרך האמת והטוב וכן הלאה. לכן צריך מאוד להיזהר בדברים. מאוד להיזהר. כן, טוב. נדבר על זה, בסדר? בואי, כמה דקות. נעצור כאן.